אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
היי, כאן שרון קידון. הכותרת יצאה לחופשה קצרה, נחזור אחרי החגים עם פרקים חדשים. בינתיים הנה פרק שממש אהבתם, שכדאי לחזור אליו.
רום בן ישי הוא עיתונאי, והוא שליח וויינט וידיעות אחרונות לקייב, אוקראינה. זהו סיפורו. אני עטילה שומפלבי, וזאת הכותרת.
אנחנו עומדים עכשיו על מרפסת המלון שלנו בקייב, ואנחנו רואים מדי פעם הבזקי ירי רחוקים מכיוון צפון.
כבר יותר משבועיים שרון בן ישי, שליח וויינט וידיעות אחרונות, מסתובב באוקראינה. הוא מחפש את הסיפורים, מדווח, רודף אחרי פיצוצים וטילים שנופלים.
אנחנו נמצאים בשכונת ראשצ'ינה, אחת מהשכונות העניות בדרום קייב. הרוסים, או הקרבות יותר נכון,
בשיחה איתנו הוא מספר על הלילות, על הימים ועל העצבות. עצבות גדולה מאוד. התמונות שאני רואה, הוא מספר, התמונות האלה מזכירות לי את העבר. היי רון.
היי עטילה.
איפה אני תופס אותך?
אתה תופס אותי כרגע בחדר, במלון. חזרתי מתחנת הרכבת, ואני עדיין תחת השפעת המראות האלו של אלפי אנשים שמנסים לברוח ומנסים נואשות לעלות על הקרונות של הרכבות שיוצאות לכיוון מערב, לכיוון פולין, לכיוון רומניה, לכיוון מולדובה. וזה ממש שובר את הלב. נסעתי ברכבת התחתית עם הפליטים האלו, ועליתי איתם במסוע למעלה, ליציאה מהתחנת מטרו שהובילה לתחנת רכבת. וראיתי לפניי שני ילדים עם תרמילי גב עצומים, עמוסים על הכתפיים שלהם, והאימא שלהם, עם מטפחת, הם היו אליי עם הגב, גם כן עמוסה בתרמיל, וזה פשוט היה מראה קורא עליו.
מה, זה סוג הדברים שמפרקים אותך?
כן. זה נראה כאילו ההיסטוריה חזרה אחורה, במרכז אירופה. גם מזג האוויר יורד שלג עכשיו. הוא קודר. הרחובות של קייב ריקים. לפני הסופרים והזה מסתרחים תורים. בכבישים יש המחסומים האלו של הביריונים, של המיליציות האלו, והם יורים. למרבה המזל הם יורים באוויר, אבל הם יורים גם במכוניות. על יד הרבה מהמחסומים אתה רואה מכוניות נקובות כדורים או הפוכות, או התנגשו אחת בשנייה, או שהזגוגיות שלהם מנופצות, ואתה מבין שמישהו פה דיבר לא נכון למיליציונר במחסום וחטף. בשום מקום המראות האלו של פליטים שנסים על נפשם חודרים את השכבת מגן הרגשי, מפני שזה במרכז אירופה. מפני שהאנשים מזכירים לי סבא וסבתא שלי ואת התמונות מהשואה. אני אומר לך, התמונות מהשואה יש להם פוסט אפקט. אולי אני מגזים, אני מרגיש שאני קצת מגזים, אבל כן, אני הרגשתי עצב אמיתי, עצב אמיתי. בכלל, לראות אנשים בחרדה כזאת, הם חרדים. היום התפרסמו כל הפרסומים האלו, שהם הולכים להפציץ את קייב, ושטור של 60 קילומטר הולך להיכנס לקייב, הוא לא ייכנס, הוא יחתר אותה, אבל לא חשוב. ואז באו התמונות מהרקטה שפגעה בחצר של בניין הממשל בחרקוב, ולראות אנשים בחרדה אמיתית, המונית, זה מראה קשה, קשה.
אתה יודע, אני חושב על התמונות מהספר שלך. אחד הספרים, כי יש לך כמה, אבל אחד הספרים שבהם אתה מתאר את המסעות שלך בכל מיני מקומות, בכל מיני נקודות בעולם, סתם דוגמה, אני פתאום נזכר ביוגוסלביה, סרביה, סרייבו, בוסניה וכל הסיפורים האלה. גם שם היו פליטים, וגם שם התוודענו, אתה בוודאי, לזוועות איומות. כאילו שם צלפו באנשים ברחובות, שם הכניסו אותם למחנות ריכוז, ואתה אומר שזה יותר חזק משם?
לא, אני לא אומר שזה יותר חזק, זה שונה. שם זה היו מראות מדממים. שם נהרגו אנשים לנגד עינינו, זאת אומרת, הם לא רק היו פליטים, למשל בסרייבו, כן? פליטים ברחו, צלפו בהם, הם חיפשו מחסה. פה אנשים, אתה רואה, נואשים להימלט מפה, רק לא להיות כאן. והאמת היא שגם בסרייבו זה נגע לליבי. לא רק נגע לליבי, זה היה נורא והיום. פה זה לא נורא והיום, פה זה מעציב, מעציב נורא.
כשהגעת לשם, אני זוכר רגע את הדיווח הראשון אולי, או השני שלך.
שליחנו לקייב, רון בן ישי, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב לך. השעננות פה, אני קורא לזה שעננות, מפני שלנוכח הידיעות על כיתור רוסי של אוקראינה משלושה עברים...
הייתה קצת אופוריה, כאילו באים לסוג של יאללה יאללה, לא יהיה פה כלום. וגם התושבים, וגם החבר'ה בקייב, כולם כזה הלכו לברים, הרימו כוסיות, יאללה, הוא לא יבוא, הוא כן יבוא. זה התהפך, וזה הפך לסיוט הזה שאתה מתאר אותו.
זה היום. העוצמה הזאת של החרדה מגיעה לסיעה היום. זה נכון שאני חושב אחורה על הימים שהגעתי הנה, וכולם, כולל גורם ביטחוני אוקראיני שכנראה שלא יהיה כלום. פוטין רוצה להלך עלינו אימים ולהחזיק אותנו כבני ערובה, כדי שהמערב יעשה מה שהוא רוצה, מה שפוטין רוצה, ונתנו לי כל מיני הסברים. תראה, יש לי גם כבוד לרבנים. הרבנים המקומיים, כולם, אמרו, אין מצב שיקרה פה משהו. אני עיתונאי, אני רואה מה קורה.
נשמח וגם... על מקורות מקומיים.
כן, ולא, וגם אני רואה שהכוחות הרוסיים שישבו על הגבולות של אוקראינה, אז לא היו להם בתי חולים שדה, הם נש גוורדיה, היחידות של משרד הפנים שנועדו לממשל צבאי באוקראינה, עוד לא היו עם היחידות, היו הרבה סימנים. פוטין עוד לא התחיל להכין את דעת הקהל הרוסי. מתי הבנתי שצריך מה שנקרא לעשות הערכת מצב מחודשת לילה ולילה, כשפוטין התחיל להכיל את דעת הקהל הרוסי.
почему Украина не входит в список недружественных стран? потому что я не считаю, что украинский народ недружественный нам народ. я уже много раз говорил об этом, и могу повторить еще раз.
שהוא התחיל להגיד, אוקראינה זה שלנו, אוקראינה אף פעם לא הייתה מדינה, והעיקר הוא דיבר על דנאציפיקציה, אז הבנתי שהוא מדבר על תיאורים בנוסח סטלין.
אתה מפתח רגשות למושא הסיכור במלחמות? כי קשה לא להיות בצד. אתה מסתכל על האזרחים בורחים, אז מן הסתם הלב שלך איתם. אבל אני תוהה האם... פיתחת כבר איזה טינה כלפי פוטין, ברמה האישית, של כאילו, מה עובר על האיש הזה? אני לא סובל אותו, אני תקוע פה 16 ימים בגללו.
תראה, אני תקוע פה לא בגלל פוטין, אלא בגלל רון בן ישי, ובגלל ניר מוויינט. רק שנייה. כן, שוקו.
תגיד, איפה נעלמת לי?
מה זאת אומרת נעלמתי לך? אני כרגע בפודקאסט עם רון טוביה.
בפודקאסט עם רון טוביה, שלך קיבלי מה את רון טוביה, תגיד. מה את רוצה?
Что хотел бы сказать вот первое? Вот это самое главное, чтобы было понятно. То, что происходит, вынужденная мера.
תראה, אני הכרתי את פוטין, היו לי כמה הזדמנויות להיפגש איתו אישית, ו... האיש הפתיע אותי, והאמת, אני לא שונא אותו, אבל אני חושב שהוא פושע. אני ממש חושב שהאיש פושע. אני לא מחפש את ההסברים, הוא השתגע, הוא יצא מדעתו, כל זה לא מתאים לי. מפני שאתה תמצא בכל דיקטטור איזה מגלומן שאיבד קשר עם המציאות מתוך תחושת כוח מזויפת. וכנראה שזה גם קרה לפוטין, ולפוטין גם כנראה הוא מוקף אנשים שמנתקים אותו מהסביבה. אחרת הוא היה, אתה יודע, ברחובות שמה, הוא שלח ליישובים הקטנים שאליהם, הוא כן נכנס בכוונה, ג'יפי. כמו שצהל יוצא לבלום ההפגנות ברמלה ובחברון, עם כדורי גומי ועם גז מדמיע, ופתאום הוא נדהם כשהוא נתקל בזה שעומדים אפילו לא הצבא האוקראיני, אלא מיליציונרים אוקראינים, ויורים על הג'יפים שלו RPG. זה לא נערים שזורקים אבנים.
What you can see on that live stream video, Don, is you can see several tanks and armored vehicles cross the border, really through a large amount of time, for at least a minute or a half.
רון, תגיד, התמונות האלה של 60 קילומטר טנקים משוריינים ומסעיות, זה מפחיד גם אותך קצת? אתה כאילו, יש לך זמן לחשוב על מה יכול לקרות?
תראה, זה לא מפחיד אותי. אני יודע מה הם הולכים לעשות. אם הייתי חושב שהם... הטור הזה הולך להיכנס למרכז קייב שבו אני נמצא, ולראות בתותחי טנקים על המלון שנמצא, גם אז אני ארד למקלט ויש לי סיכויים לשרוד. אבל אז הייתי באמת קצת מפחד. כרגע אני לא מפחד, אני יודע שהם הולכים לחתר את העיר, ואני יודע שהם יפציצו סמלי שלטון, כמו שאנחנו עושים בעזה לפעמים, הבנייני עוצם האלו הגדולים, שאנחנו מפציצים כדי להוריד את המורל של האוכלוסייה, והם הולכים לעשות את זה. הם התחילו כבר, התרגול על מודל הוא בחרקיב כרגע, והם הולכים לעשות את זה פה, זה יהיו שני הדברים. והאמת היא שחלק גדול מסמלי השלטון, בעיקר מטה הבולשת ומטה המבצעים ומטה המשטרה ועיריית קייב, הם לא יפציצו את הפרלמנט ולא יפציצו את ארמון הנשיאות. זה לא יקרה, אבל הם ידאגו שתושבי העיר יראו מסביבם תמרות אש ועשן. בהפצצות מהסוג הזה, כמו שאנחנו בישראל יודעים מצוין, גם עם החימוש הכי מדויק והכי מתוחכם, איזה פגז מפספס, או איזה טיל, המנגנון הנחיה שלו השתבש, ואז הוא נוחת בבניין מגורים, וכל בניין מגורים הוא מועד לפורענות. ולכן אני אומר, זה לא משחק ילדים, אבל אני לא חושב שזה מפחיד אותי.
רון, נדמה לי שפינינו את הצלם שלנו שהיה איתך מתחילת היורים, ואתה עכשיו מסתובב עכשיו בעצם כמעט לבד, לא? אתה עם מי אתה?
נמצא איתי ועוזר לי מאוד איש עסקים ישראלי, רפאל יוחה, שהתנדב לעזור לי למשל ברכב. ורכב זה סיפור, למשל היום הסתובבנו חצי יום כדי לחפש דיזל לרכב הזה. כל דבר הופך לבעיה בסיטואציה של מצור, בסיטואציה של מלחמה.
אחרי יום כזה שאתה מסתובב ומתרוצץ, מה, אתה קורס? יש לך עוד כוח למשהו?
לא, אני לא קורס. אני לא קורס, כי במצבים כאלה, רמת האדרנלין בדם היא כל כך גבוהה, שאתה בעצם על טורים גבוהים גם כשאתה הולך לישון. ולהפך, לוקח לי זמן להרגיע את המנוע, להוריד טורים. ואז אני נרדם וישן חזק עד שבאה הסירנה או פיצוץ הטיל קרקע ומי שבא ראשון, מה שנקרא.
כמה זמן עוד אתה מוכן להיות שם? כאילו נפשית?
זה תלוי בהתפתחויות. כל עוד לא הגיע מצב, נגיד, שבו הושגה הפסקת אש או שביתת נשק, או לחילופין שהם כבר משלימים את המצור, וזה כבר more of the same, שניים, שלושה ימים, אז אין טעם לספור פגזים.
אגב, מה עם כסף? כאילו, אם אתה צריך כסף, איך אתה... הסוויפט עובד? האשראי עובד? מה קורה?
הסוויפט לא עובד, באמת אתה לא יכול לבצע עברות בנקאיות, אתה לא יכול לעשות רזרבשן למלון, אז אתה צריך להסתמך על גורמים מקומיים, ועל יכולתך להסתדר בשנה. תראה, במצבי מלחמה, סיקור עיתונאי הוא 90% הפקה, ו10% תוכן. מלחמה מציגה בפניך מצבים אנושיים קיצוניים.
Tell me, you said something about Golda Meir a little bit before.
We have very good, impressive history about your nation and our nation.
אתה מראיין בן אדם שעומד במחסום. הם בונים מחסום, הם ממלאים שקי חול, והם מריצה סוחבים את השקי חול, ובונים מזה עמדה, ואתה מדבר עם אחד שתלוי לו רובי צייד על הכתף.
Yes, we're afraid, of course it's normally, because everybody is afraid if you're sleeping in your house and one moment rocket attack at your city, your district, maybe your street, and or maybe your house or car. And it's a big problem, of course. We're not prepared.
ואתה שואל אותו, מה אתה עושה? אז הוא אומר, אני במאי תיאטרון. ומה המחזה האחרון שביימת? אז הוא אומר, the class, הכיתה. על מה זה המחזה? על היהודים שנשרפו באסם, במלחמת העולם השנייה, על ידי המקומיים. ואתה, הוא אומר לי, אתה מישראל, אתה יודע, אני את ההשוואה הזאת לא אהבתי, במיוחד מפי אוקראיני, שיש להם היסטוריה עקובה מדם של יהודים. ומאחורי החזות הזאת, הפטריוטית, אני נזכר בחמלניצקי, ובעוד דוגמאות לא סימפתיות בהיסטוריה של אוקראינה, כולל בביה.
אגב, איך היחס שלהם אליך כישראלי, סבל רגע יהודי בצד?
מדהים, הם רואים בישראל מודל לחיקוי, אתם יודעים להילחם, אתם יודעים לבנות את הארץ שלכם, במאי תיאטרון גם ידע להגיד לי, אני יודע ששלחתם סיוע הומניטרי, הוא ידע, זה מעניין, והאמת היא שכשאתה אומר ישראל, אז במחסומים זה עובד. הרי עוצרים אותנו כל פעם, והם משוכנעים שאנחנו צוות של הספצנץ שהולך לפוצץ את ארמון של זלנסקי.
ריבטה, ומניה יש בפרוס, מושנה, ין עד הידוב דרינק.
ואז הם מביטים פנימה ורואים את השיער המאפיר שלי. אני מציג להם תעודת עיתונאי ישראלי, ואתה רואה איך שנים שלהם מתרקחים. זה פעם לא היה ככה. לא התייחסו ככה בישראל. עכשיו חזרתי מהמטרו. ישבו שם שני אנשים, זוג רופאים, יהודים, מבית החולים לילדים. וכשאני חופר עוד קצת, אז מסתבר שיש להם ילדים בתל אביב.
אז תשמור על עצמך, ואנחנו אוהבים אותך ומעריכים אותך ומעריצים אותך, וזהו, תחזור בשלום, ועוד נדבר בטח.
תודה, פילה.
תודה, רון.
עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, בספוטיפיי, או בכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. דרגו אותנו באפל פודקאסט ושלחו את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה. גיא סלם סייע בעריכת הפרק. דניאל עמוס הפיקה. על הסאונד ניסו עזרן. סיוון חילאי גם היא חלק מצוות הכותרת. אני עתילה שומפלבי, מחר אהיה כאן שוב עם פרק נוסף.